אז בפרשת השבוע, פרשת ואירו, אנחנו מתחילים ללמוד על עשרת המכות, השלב הראשון של יציאת מצרים, כאשר משה רבנו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להתייצב בפני פרעה, להתרות בו ולהביא עשרה מכות על ארץ מצרים, על פרעה ועל עבדיו ועל המצרים. ובמכת צפרדיה יש גמרא מעניינת, פסוכים נ' ג' מדווה. זה הרבה פעמים בעבר כבר עסקנו בסוגיה הזו, בסוגיה של קידוש שם שמיים. בפסוק כתוב, ושורץ היעור צפרדים ועולו ובו בביסכו בחדר משקפכו על מיתוסכו בביס עבודכו בעמכו ובתנורכו ובמשאר עיסכו. מסופר על תודוס איש רומי בפסוכים נ' ג' מדווה, ושם למדנו עוד זו דורש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה משאול ועזריה שמוסו נפשם על קידוש השם? ממי הם למדו למסור את נפשם על קידוש השם בימי נבוכדנצר, כאשר הם נדרשו להשתחוות לצלם והם העדיפו להיזרק לתוך כבשנו אש? למדו קל וחומר מצפרדעים. ומה הצפרדעים שאינם מצווים על קידוש השם? כסיב בהו ועולו ובואו לביסכו ותנורכו משרסכו אמוס המשרץ מסוס איזו תנור, הביאו עם הבישוש התנור חם, אונו משום מצווים על קידוש השם, על אחס, כמו וכמו. אז עוד לפני שאנחנו מפליגים לדברי התויסס והרשוינם, מה למדו מן הצפרדעים ולמה נזקקו בכלל ללמוד מהם? קודם כל, רב שולב דיסקין, מר רב דיסקין על התויר המביא, בשם השגס אריה, ששגס אריה שואל, מה זה שכתוב שצפרדעים לא נצטוו על קידוש השם? נכון שהם לא נצטוו על קידוש השם, אבל כאן נצטוו להיכנס לתנורים. אז זה היה לא ציווי כללי, אבל ציווי ספציפי. ורב שולה דיסקן אומר, בפסוק כתוב, ובואו בחדר משקפכו על מיתוסכו בתנורכו. לא כתוב מי הולך כאן, מי הולך לשם. אז כנראה שהיו יחידות מיוחדים של מתנדבים, והם במקום להיכנס למיטה החמה הם העדיפו להיכנס למטבח. וגם בין אלה שנכנסו למטבח, חלק נכנסו למקרר, רק מעטים התנדבו להיכנס לתנור. ולכן מאלה אפשר ללמוד כיצד קל וחומר צריך למסור את הנפש על קדוש השם. אז יש ספר פנינים משולחן הגרו, לקט של כל מיני פנינים, ושם ראיתי, אני לא זוכר בשמי, הוא כותב שכשהגרו היה בן שבע, ילד קטן הציג אותו בפני השגס אריה, והשגס אריה שאל את השאלה הזו, וכך השיב הגרו התשובה הנ"ל. אבל השאלה הזו כבר מצויה בדברי בעלי התוספות. דאז כן מבעלי התוספות, ספר מאוד ידוע, אבל היום יש תחת ידינו כמה ספרים גדולים שיש בהם הרבה יותר בדברי התורה המלוקדים מבעלי התוספות, ושם בספר מוישה וזקנים הוא מביא את השאלה הזו, והוא מביא בשם בעלי התוספות שהצפרדעים לא שמעו מפי הקדוש ברוך הוא, רק מפי מוישה. ואם שמעו מפי מוישה, מה זה לא מספיק? לגבי צפרדעים, לא, כל הבריאה כולה מצווה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא מלך העולם. הלא עוד המראשון הצטווה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, והוא לא שאל רק רגע, עדיין לא ניתנה תורה בסיני, מה זה קשור? זה רצון השם. כל הבריאה כולה צריכה לעשות את רצון השם. אבל רק אנו נצטווינו בלא יתוסור, במצווה לשמוע דברי חכמים. צפרדעים לא חייבים לשמוע בקולו של מוישה רבינו. הם לא מכירים את מוישה רבינו. הוא לא מלך הצפרדעים. אז למה שהם יהיו מצווים לשמוע בקולו של מוישה? כך כתוב במוישה זקן מבעלי התוספות. אבל אני כשעצמי לא מבין בכלל, הצפרדעים לא שמעו לא מהקדוש ברוך הוא, לא ממוישה, לא מאף אחד. הם לא מבינים לשון הקודש, אז ממי הם שמעו? וגם אין ציווי. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה, כך יהיה, אבל אין ציווי. ולכן פשוט מה שאמרו חנניה משה ועזריה, הם לא מצווים ואף על פי כן ככה מעשו. בכלל, כאשר אנחנו מפלפלים בסוגיה כזו על הצפרדעים, כמובן שהדברים הם רק בדרך של דרוש וקבל שכר. צפרדעים אינם בני דת, הם אינם בני בחירה, הם לא מחליטים בדיוק מי ילך פה ומי ילך שם. וצריך לפרש את דברי חז"ל שחנניה משור ועזריה ראו שקידוש השם מוטבע בבריאה כולה, בדוימים, בצומח, בחי. אנו בני קהל חי על אחס כמה וכמה צריכים להיות שמחים על הזכות לקדש שם שמיים. אז עד כאן אנחנו עוסקים בעצם הסוגיה של הצפרדעים. עכשיו נעסוק בגוף הסוגיה. כבר שאלו התוספות, הלא בשלושה פנים אדם מצווה להיהרג ולא לעבור על מצוות התורה. גמל אבירס חמורס, וזה מחלוקת רבי שמואל וחכמים, לאו דכולי עלמא. כאשר כופים עליו להעבירו על הדס בפרהסיה ובש"ס הגזירה. כאן היה עבוד אזורה, היה פרהסיה, אז מה צריך ללמוד מצפרדעים? הלכה פשוטה שבנסיבות האלה אדם צריך למסור את הנפש להיהרג ולא לעבור כדי לקדש שם שמיים. מה הצורך היה ללמוד מצפרדעים? והיום אנחנו נעסוק במספר תירוצים לקושיה הגדולה הזו. התוספות שם במקום פסוכים נ"ג מלמד בייס הביאו שני תירוצים משני גדולי בעלי התוספות, רבנו תם והרי. רבנו תם אומר גם שם נ"ג מלמד בייס בפסוכים ולמד גמלמד בייס בקסוס, לא היה מדובר בצלם של עובד הזורה אלא באנדרטה שנבנה לכבוד המלך, וכאשר הם נגשו להשתחוות לצלם לא היה כאן קבלת אלוהה ולא פולחן של עובד הזורה, אלא לקבל את אולו של המלך נבוכדנצר ולחלוק לו כבוד, ולכן אין דין יהרג ואל יעבור. ואף על פי כן למדו מן הצפרדעים שיש למסור את הנפש. רבנו תם בא ליישב קושיה אחת, אבל מציב בפנינו קושיה אולי גדולה ממנה, כי אם זה לא עובד הזורה מה היתר יש למסור את הנפש כאשר כלל הוא מדובר בעבירה? אז כידוע נחלקו הרמב״ם ובעלי התוספות, כאשר ההלכה נפסקה יעבור ואל יהרג, האם זה חובה או רשות? דאס הרמב״ם פרק הם יסוד התורה, כשם שיהרג ולא יעבור זה חובה, כך יעבור ולא יהרג זה חובה. וכאשר מותר לאדם לבטל את מצוות התורה כדי להציל את נפשו, הוא מחויב לעשות כן, ואין לו רשות למסור את נפשו. לא כך דעת התוספות בעובדי זורה חוב זין עמד בייז, וכשיטת התוספות גם הראש שם במקום. לשיטתם, כאשר אמרו יעב אבל לא יהרג, רשות יש לו לעבור על המצוות כדי שלא להרג, אבל אם הוא בוחר לקדש שם שמיים ולמסור את נפשו למוות ולא לעבור על המצוות, ודאי שרשות בידו. ואני הסדעתי זה גם דאס רשי פעמיים בשס פסוכים חוף דלת עומד בייס, חוף היומד בייס וסנדן עין דלת עומד עליו. כי בשתי המקומות האלה כותב רשי שהתורה התירה לעבור על המצוות משום חביבוס נפשו של ישראל, ולשון של רשי התורה התירה משמע לכל מה לשון רשי היתר יש כאן אבל לא חובה. התורה התירה לעבור על המצוות משום חיבת נפשו של ישראל שלא להרג, ולכן מותר לו לבטל את מצוות התורה ולא לאבד את נפשו. משמע בדברי רש"י כדעתו יש בראש, ומה שחשוב כך נפסקה הלכה בשולחן ערוך יורדי קנ"ז בסעיף הראשון. אבל אפילו לשיטת התוספות רק בנסיבות מאוד מוגדרות. כבר כל סבל עד באז חלק עם הצמן תוף ממדלת, כך גם מוגן אברום בתחילת צמן שין, חוף חס בשוכנו חור חיים, כמובן שחוילה שיש ביסקונה אסור לו להחמיאו, ואם הוא ימות משום שאיננו מוכן לחלל שבת או לאכול ביום הכיפורים כדי לפקח את נפשו, עבירה בידו, והוא נחשב כמאבד עצמו לדעת. הרי שרק בנסיבות מאוד מיוחדות ומוגדרות מותר לו לאדם למסור את נפשו למרות שהוא לא מחויב לעשות כן, וזה רק כשכופים עליו להעבירו על הדת לעבור על אחד מתייג מצווה שבתוירו. אבל כאשר אין העברה על הדת הוא מצווה לבטל את כל המצוות על מנת להציל את נפשו, כמו בכל שיש בסכונן, וגם כשמעבירים על הדת אבל כשלא מדובר בעבירה, איזה היתר יש לו למסור את נפשו? יש הלכה של עקס הנמסנה, שם זה מנהג הנוכרים, אבל זה בשעס הגזרו. כאן בנבוכדנצר לא ברור שהיה שעס הגזרה להעביר על הדת, אלא שבכל זאת הם שלושת גדולי עולם נדרשו להשתחוות לצלם, אז אם זה לא היה עבודה זרה, מה היתר היה להם למסור את נפשם? כמה תשובות מצינו בדברי הראשונים? חידוש הר"ן במקום במסכת פסוחים, וכך גם בחידוש של רבנו דוד שם במקום, הם מתרצים. זה נכון, היה מדובר בכבוד המלך, לא בעבודה זרה, אבל איזה מלך הוא זה? המלך נבוכדנצר שהכריז מלחמה על השם ועל משיחו ועל כלל ישראל ואיים להחריב את הבית, ואילו היו משתחווים לו היה בזה כדי להרבות כבודו ולמעט בכבוד שמיים. באותם הנסיבות הכריעו חנניה, מישאל ועזריה שזכילו לשם לחלוק כבוד למלך נבוכדנצר בפרסיה, כך הם ממעטים כבוד שמיים ומחזקים את הרשע, ולכן הותר להם למסור את נפשם. והם למדו מן הצפרדעים שגם כשאין חיוב יש היתר למסור את הנפש כדי לקדש שם שמיים. זה דרך אחת שמצינו בדברי הראשונים. דרך נוספת דומה אבל לא זהה, וזה שאת מקבצת כסוב אסלמת ג', שם כתוב אמנם האנדרטה לא היה לשם עובד אזור, אבל לא כולם ידעו זאת, ובין המוני בני ישראל שעמדו באותו מעמד, אילו היו משתחווים לצלם, רבים היו לומדים מהם שמותר לעבוד עובד אזור, לפחות בשעס הגזירה, והיו נכשלים בכך, ולכן משום מראית עין של עובד אזור, ומשום חשש שאנשים יחשבו שהם השתחוו לצלם של עובד אזור, מותר היה להם לנסור את נפשם ולא להשתחוות לצלם. השני הדרכים האלה של הראשון הם באים להשלים את גישתו היסודית של רבנו תם, שלא היה מדובר בעבוד אזור הכלל, לא מדובר בעבירה של עבוד אזור, אלא בהשתחוויה לצלם של מלך על מנת לחלוק לו כבוד ולמקבל את מרותו. זה דרכו של רבנו תם. רבנו תם מוכיח כשיטתו מהגמור בכסוב אסלמת גמר, שם אמרו חזל אילו נגדו לחנניה מישאל ועזריה הווה פלחין לצלמה, אילו היו מייסרים אותם ייסורי גוף היו משתחווים לצלם. אומר רבנו תם, לא יעלה על הדעת לחשוב על גדולי עולם שאילו היו מייסרים אותם היו עובדי עבודה זרה, ובהכרח לא היה מדובר בעבודה זרה. יש מן הראשונים, בעיקר הרי מבעלי התוסס, בן גילו של רבנו תם, שדחו את הראייה מכסוב אסלמת ג', והם אמרו, יש מצב שאדם מתייסר ייסורי גוף שאי אפשר לעמוד בהם, וחיי גוונה עובדים עבודה זרה, משום שזה לא בטבעו של אדם לעמוד בייסורים בדרגה מסוימת. לדעת הרי היה מדובר בעבודה זרה ממש. אז מה נזקקו ללמוד מן הצפרדעים? משום שיכלו לברוח. כאשר אדם נמצא בפני דילמה ויש רק אחד משני דרכים לפניו ואין דרך שלישית, עם הימין וישמעילה, עם השמאל והימינה, או שהוא נהרג או שהוא משתחווה לצלם, אז הדין יהרג ואל יעבור. אבל אם הוא יכול למלט את נפשו ולברוח, מן הסתם זו הדרך המובחרת, לא לעבור ולא להיהרג. ויאף על פי כן החליטו הם, מעדיפים לא לברוח, למסור את נפשם כדי שיתקדש שם שמיים על ידם, וזאת למדו מן הצפרדעים. כפי שאמרתי מקודם, על אף צפרדע לא נגזר מי הולך למיטה, מי הולך לתנור. הם התנדבו, כך למדו חנניה מישאל ועזריה. יכלו לברוח והחליטו שהם מעדיפים למסור את נפשם כדי לקדש שם שמיים. וזה החידוש שחידש תוידוס איש רומי. ואחרון הם נחלקו להלוכה, האם זה מותר או אסור. פסחי תשובי, יורדי הקוף נון זין, מביא בשם תשובה שוס ינקב, חלק בי סמן קוף ואוב. הוא אומר, אין הלוכה כשיטה שרי, בשאלה מסוימת זו, הלוכה כדברי רבינו תם. ואם אדם יכול לברוח, הוא חייב לעשות כן, מצד המצווה של ונשמרת מאוד לנפשותיכם. וכשם שהוא צריך תמיד למלט את נפשו מן הסכנה, כך גם כאשר מאיימים עליו להורגו, אם לא יעבוד עבודה זרה. אסור לו לעבוד עבודה זרה, אסור לו לבטל מצוות התורה, אבל אם בידו למלט את נפשו, הוא מחויב לעשות כן. לא כדעת ארי, אלא כדעת רבינו תם. מאידך גיסא, מים חיים, שם בפסוחים במקום, הפרי חודש כותב, הלכה כשיטת ארי. יש לעיין אדם שמאיימים עליו להורגו, אם לא יעבור מצוות התורה. וזה שבת קודש, והוא רוצה לברוח. האם מותר להבריח אותו ברכב תוך כדי חילול שבת? האם זה בכלל פיקוח נפש שדויך שבת? אז אם הוא בוחר כשיטס הרי, כדרך שבחרו חנניה משור ועזריה, והוא רוצה למסור את נפשו, ודאי שאסור לחלל שבת כדי למנוע זאת ממנו. אסור למנוע זאת ממנו גם בימות החול, גם בלי קשר לחילול שבת. אם הותר לו לקדש שם שמיים במותו, מי אנחנו למנוע זאת ממנו? אבל אם הוא רוצה לברוח, האם הותר לחלל שבת כדי שיברח להציל את נפשו? לדידי נראה לי פשוט שמותר. אם הותר לו לברוח, והרי לכולי עלמא מותר לו לברוח, והוא רוצה לברוח, מה בינו ובין כל אדם אחר שנמצא בסכנה? ולכן צורך אין בעיניי לדברי המשנה ברורה ראשין חוף חס סיף קוטן למד אלף. מה כתוב שם במשנה ברורה? ברמו כתוב שאם כופים על אדם לעבור עבירה, אסור לחלל שבת כדי למלט אותו, משום שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכר חברו. מה פתאום אנחנו נחלל שבת להציל אותו מעבירה, גם אם אותה עבירה חמורה אפילו מחילול שבת? לא יודע מה חמור מחילול שבת, אבל בוא נאמר שיש עבירה חמורה מחילול שבת. אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכר חברו, כותב המשנה ברורה. אבל אם כופים עליו על גמל אבס חמוס, ואנחנו יודעים שימסור את נפשו ויירג, אפשר שצורך לחלל שבת להצילו. מה האפשר? אם אפשר להציל את נפשו ושלא יעבוד עבודה זרה, משנה ברורה נראה מסופק אם מותר לחלל שבת להצילו. ולי נראה ודאי שמותר. אם אפשר למלט אותו, הוא לא יעבוד עבודה זרה, נציל את נפשו, מה הצעד שעשו? אז בהזדמנות אחרת דנתי בשאלה מעניינת. אדם נידון למוות על ידי בייסדן, אחד מדלת מיסס בייסדן, והוא יכול לברוח. יש אוטו בחוץ ומישהו סגר, שכח לחבות את המנוע. האם הותר לו לברוח בשבת כדי להציל את נפשו? אז אחד מגדוי להדור אמר חידוש מעניין. אדם שנשפט למוות בבייסדן, אם הוא יכול לברוח, הוא חייב לברוח. חייב לברוח. ואני חושב, אסור לו לברוח. לא רק תוך כדי חילול שבת, אפילו בימות החול. משום שיש מצווה עשה וביערת הרע מקרבך. מצווה זו רובצת על הבייסדן. כל המצוות שרובצות על הבייסדן, בייסדן זה אני ואתם, נשותינו, כל ישראל הם בכלל בייסדן. כל המצוות המוטלות על בייסדן הן בעצם מוטלות על כלל ישראל. אלא איך כלל עושה מעשים בייסדן, הם השליחים של כלל ישראל. לא רק במצווה סמילה, כפי שכותב ספר המקל בקידוש של חופטס, ועוד פעם בפונם יופס פרש אסלך לכו, וכך מפורש להדיה בפרש המשנה ברש פרק רב אלעזר דמילה במסכת שבת בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שכל ישראל חייבים למול תינוק שאין לו אבא, בייסדן זה כל ישראל. אני חושב כך גם לגבי מצווה וביערת הרע מקרבך. הרוצח הוא מחלל שבת שנידון למוות, גם הוא מצווה וביערת הרע מקרבך. כמעט הייתי אומר שאם בייסדן לא רוצים לשפוט אותו, הוא צריך לעלות על הגג ולקפוץ כדי שיהרג, כי הוא מצווה וביערת הרע מקרבך. ולהדיה כתוב במסכת סנהדרין, הם בייסדין לא יכולים להרוג אותו בדלת מיסס בייסדין, הם מצווים להרוג אותו בכל דרך אחרת. אז הוא גם בכלל בייסדין. אולי צריך לקפוץ מנגד, כדי לקיים וביער תורו מקרבכו. אולי, לא בטוח שזה לא כן. אבל מכל מקום לברוח ולמנוע סדרי דין ומשפט, למנוע מבייסדין לקיים את מצוותם, פשיטה לי שהוא לא מצווה לברוח. אני חושב שאסור לו לברוח. אני חושב שהמצווה וביער תורו מקרבכו רובץ גם עליו. אבל האם הוטל לחלל או לבשבס להצילו לפני שבייסדין שפטו אותו? נו, גם יש מצווה לשפוט, לדון. זה כבר קצת שונה מהמצווה של וביער תורו מקרבכו. האם יש מצווה להציל אותו עוד לפני שהוא עבר את העבירה? וזה מביא אותנו לשאלה מעניינת ששאלתי במחסו של שבס, שבס דף ד' בסוגיה של הדבק פס בתנור, התירו לו לרדויסו או לא. יש יבואי וגמור, אדם התפיק פס בתנור, רדיאס הפס זה שבוס. אם הוא יורד את הפת, הוא מציל את עצמו מחיוב מיסה. אם הוא לא יורד את הפת, כדי לא לעבור על שבות, בסופו של דבר הוא חייב מיסה. וזה בואי בגמוה. האם התירו שבות כדי שלא יגיע לידי חיוב מיסס בייסן? שואלים התויסס, ואיזה שויט ישמע בקולנו לא לעבור על שבות ולהתחייב בסופו של דבר במיסס בייסדין? מתרצים התויסס, אם ההלכה שלא התירו את רדיעת הפת, ממילא הוא אונס, הוא פטור ממיסס בייסדין. אבל תויסס שונה מסבורים אחרת. תויסס שונה משמע, לא לא לא, ברגע שהדפיק את התת הוא כבר חוטא ופושע, הוא יכול להציל את עצמו על ידי רדיעת הפת. אבל אם בסופו של דבר הוא לא רדע את הפת, אף על פי שאנחנו מנענו זאת ממנו, חייב מיס. ואני שואל, למה הוא לא חייב לרדות את הפת משום מיסס ונשמרת המועד לנפשי זכר? לא משום האיסור לחלל את השבת. למה כל אחד לא חייב לעבור על שבות כדי להציל את הנפש? אנחנו מחללים שבס בייסד בלוך הדיורייס להציל את הנפש. אז מה בכלל השאלה? אם התירו רדיעת הפת להציל את הנפש, למה לא לעבור על שבות? אני חושב שאין מצווה להציל את הנפש ממיסס בייסדן. אפילו אם בידינו להציל את הנפש שהוא לא יחויב מיסס בייסדן. אבל אם בסופו של דבר הוא ימות ביד בייסדין, על פי תורה, אין מצווה למנוע מאדם למות על פי בייסדין. לא רק לאחר שנשפט, לא רק במהלך משפטו, אפילו רדיאס הפס, להציל אותו ממיסס בייסדין, אין אנחנו מחויבים. אנחנו מחויבים להפרוש מאיסור, אבל לא למנוע מיסס בייסדין. וכך בכל מלוכה ומלוכה. האדם הדליק את התנור, והוא הולך לאפות פת. האם אנחנו מצווים לחבות את האש? למען דומר כיבוי זה מלוכה דיורייס, זה מלוכה שאין צריכה לגוף החייב. האם אנחנו מצווים לחבות את האש כדי להציל אותו ממיסס בייסדן? לא להפרוש מאיסור, להפרוש מאיסור אינו ללמוד מחטא כדי שיזכה חברוי, זכר על שבס וזכר על שבס. אבל אולי מחויבים אנחנו לחבות את האש כדי להציל אותו ממוות? לא. אין מצווה להציל אדם ממיסס בייסדן. מצווים אנחנו להציל אותו מן החטא, אבל לא ממיסס בייסדן. ומשום כך נראה לי פשוט שמי שעובר על עבירה שיש בה מיסס בייסדין, איננו נענש גם על מעבד עצמו לדעס. למה לא מעבד עצמו לדעס? אתה רואה שיש עדים, יביאו אותך לבייסדין, יארגו אותך. אז האם כל מי שעובר על עבירה שיש בה מיסס בייסדין, בפרהסיה, הוא גם מעבד עצמו לדעס? למרבה הפלא, הרמ"א אומר שכן. סימן שין ממהי ביורדיה בדעה כמו שכך כתוב ברמו. הרמו אומר, מכיוון שקיבלו לבשרו והיא תראה עצמו למיסה, אם הוא לא היה מקבל עשרו, הם בעצם יכולים לשפוט אותו. ולכן הוא כמו מעמד, המעבד עצמו לעצמו. אף על פי כן, אני חושב, גם לשיטה סרמו, אין על העומד מן הצד חובה להציל אותו מצד לא ישם את אדם ריחו, כי בסופו של דבר הוא ימות במצווה סתויר על פי בעצם. אבל אין כל זה עניין לשאלה ששאלנו בפתח הדיון הזה. כאשר אדם מאוים במוות על ידי גויים, אם לא ישתחווה לצלם והוא רוצה לברוח, ודאי שיש מצווה להציל אותו. הוא לא נשפט בבייסד. אם הוא ימות, נכון, ימות על קידוש השם. אבל אם הוא רוצה לברוח, אנו מצווים לעזור לו ומות הלכה לשבס. אבל המשברור מסופק, והוא כותב שאפשר שצריכים לחלל שבת כדי להציל אותו. ומה זה מספק לי למשנברור, לי הקטן והדל מול הדרת גאונו, נראה לי כמלצי דה פשיטה, שחייבים מותר וגם חובה לחלל שבת כדי למלט את נפשו וכדי להצילו. אלה שני הדרכים הגדולים שאנחנו מוצאים בדברי התוספות על הקושיה הזו, מה בכלל היה השאלה של חנניה משול וזריה, ולמה נזקקו ללמוד מן הצפרדעים. הספסמס כותב דרך מאוד מקורית. הספסמס תמיד מקורי מאוד. הוא כותב שחנניה משול וזריה היו בטוחים שקודש ברוך יעשה להם נס והם ינצלו, וזאת למדו מצפרדעים. משום שכתוב בדעת כן מבעל התוספות שהצפרדעים אחרי שנכנסו לתנור, יצאו מהתנור ונכנסו למשאריסיהם, הרי שהם ניצלו, אנחנו הלחס כמה וכמה, וכך כתוב במדרש שיר השירים, כך כותב ספסמס. במדרש שיר השירים פרק חס כתוב הפך דבריו, אבל זה לא פלא בכלל. פעם גדוי לישוע למדו בדרך שונה וכתבו ספרים בדרך שונה. היום הספרים מאוד מתוקנים, הוצאות מדעיות, הכל מדויק, כל אחד מוסר את הספר שלו למכון ובודקים כל מרו. הם מוקוים, אנחנו חיים בתקופה של שפע רב ושל עבודה מאוד ממוסדת ומסודרת, וטוב כך. אני לא אומר את זה בזלזול, טוב כך. אבל גדוי לישראל כתבו חידושים והסתמכו הרבה על הזיכרון שלהם. יכול להיות שהספסמס בכלל לא היה תחת ידו כשהוא כתב את הדברים, מדרש על שיר השירים. ספרים לא היו מצויים, מה שניתן להניח שהספסמס לא היה לו עיצה החוכמה, וגם לא היברו בוקס, וגם לא יודע עוד מה יש, אבל הרבה תוכנות שאפשר לראות את כל התורה כולו במכה של אצבע. מה שכתוב במדרש שיר השירים, הפך הדברים. במדרש שיר השירים כתוב שחנניה משול וזריה הלכו להיוועץ בדניאל, האם למסור את הנפש או לא. אמר דניאל, מה אני יכול לומר? צריך לשאול את הנביא. הלכו הם לייחס כל הנביא, ושאלו את יחזקאל הנביא, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו וכיצד עלינו לנהוג. אמר להם הנביא להמתין והוא ימלך בקדוש ברוך הוא, וכנראה שהוגו אז השם עלה למרום, מצא את האיש מאחורי הפרגוד, לא יודע בדיוק לאן הוא הגיע, את מי הוא שאל, והנביא אומר לחנניה משול ועזריה שהקודש ברוך הוא איננו מקיים בכם, תדעו לכם שאם אתם עושים את הנפש אתם תהרגו, אתם לא תנצלו. ואמרו חנניה משול ועזריה, אף על פי כן, בין אם הוא מקיים בנו בין אם איננו מקיים בנו, אנחנו רוצים לקדש שם שמיים. כך כתוב במדרש, הרי שהנביא אמר להם להדיע שהם לא יזכו להינצל, ואף על פי כן עשו את הנפש. הפך דיבס וסמס. אבל מכל מקום, דיבס וסמס, זה תורה שיש לו בייס אב. רבינו דוד כך מביא בשם רבי יעקב, לא יודע איזה רבי יעקב, ספר יושע רבינו תם, כך מובא בשם רב מאיר, אביו של רבינו תם. וכך מפורש במדרש שויכת טויב תהילים פרק חוף חס. אז יכול להיות שהספסמס החליף את המדרש בשישים למדרש של תהילים, ויש מדרשות חלוקות. אבל גם אם נקבל את עצם ההנחה שהם קיוו להינצל, קשה לפרש את דברי חזל. מערוך ענניה משור וזרי שמסרו את נפשם לקדוש השם. אם הם היו בטוחים שינצלו, אז הם לא מסרו את נפשם. ומה קל וחומר? ומה אלה שלא נצטוו, נכנסו לתנורים ולמשארס אנו, שאנחנו מצווים אז כמה וכמה. קשה לפרש את פשטוס הדבורים לפי פירושו של הספסמס. אבל אף על פי כן אני חושב ש גם אם יש לך קל וחומר, להיכנס לתוך כבשן האש עם קל וחומר, לא כל כך פשוט. אני חושב שהרבה אנשים היו מחליפים את הקל וחומר עם חליפה טרמית, אם הם היו נכנסים לכבשן האש. אז להיכנס לכבשן האש מצויד, לא במטז ולא בזרנוקי מים, אלא מצויד בקל וחומר, זה גם מסיוס נפש. אני חושב שגם זה יהיה מסיוס נפש. היה להם קל וחומר. אבל אפשר גם להפריך הרבה קל וחומר. זה גם מסיוס נפש, וצריך להיות חנני משור עזריה, להיכנס לכבשן האש עם קל וחומר. כך אני חושב. לא הרבה יהודים היו עומדים בנסוין הזה. אבל זה דרכו של הספסמס, וגם הדרך הזה יש לו בייס אב, כפי שהסבר. רבנו דוד מביא פירוש נוסף, והפירוש הזה נוגע לסוגיה שכבר עסקנו בה הרבה פעמים בעבר. מה ראו חנניה משור ועזריה לתת לנבוכדנצר להשליך אותם לכבשן האש ולא שלחו יד בנפשם? וזו הסוגיה שעסקנו בה כמה פעמים בעבר. האם בשעס הגזירה כאשר אדם מפחד שלא יוכל לעמוד בנסוין או להינצל מן היסורים, האם מותר לו לשלוח יד בנפשו? מותר היה להם? וזאת למדו קל וחומר מצפרדעים. גם לפי הפירוש הזה, אני לא מבין בדיוק מה קל וחומר, איך הקל וחומר עובד. למה הצפרדעים לא התאבדו? מה, אם היו מתאבדים לא היו, אז פרוי לא היה מוכה. אז איך עובד הקל וחומר מצפרדעים? גם צורך עיון. אבל עצם הדיון הוא דיון מרתק. לא זוכר אם אמרתי לכם, בשם הגדולים החידו מביא שרבי יהודה בן הראש ואשתו וחמותו, אשתו של רבנו תם, שלחו יד בנפשם בשעס הגזיר. זה דבר מצמרר. גדוי ליוילום, אשתו של רבנו תם, בנו של הראש ואשתו בשעס הגזיר, מפחד שלא יעמדו בנסיונס של הסבל הגופני, שלחו יד בנפשם. והרבה פעמים קרבנו את הוויכוח הגדול שמביא הראש בבדק הבייס, המקוף נון זיין ביורדיה, הוויכוח בין גדול ישראל, האם יש לשלוח יד בנפש הילד בשעס הגזיר. ורק שבוע שעבר הזכרנו סוגיה הזו שוב. אז עסקנו היום בסוגיה הגדולה של חנניה משור ועזריה, שלמדו קל וחומר מצפרדעים שבפרשת השבוע. פרשת השבוע פותחת עם ארבע לשונות של גאולו, ארבעת הלשונות שמכתיבים הרבה מנהגים בליל הסדר. ארבע קויסס, ארבע בנים, ארבע קושיות. כנגד מה? מן הסתם כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, מסתבר. אבל קודם כל כנגד ארבע לשונות של גאולו. לכן אמרו לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלס מצרים, הצלתי אתכם אבי דוסום, וגואלתי אתכם בזרועי נטועה בשפוטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והואיסי לוחם לאלוקים וידעתם כי אני אשם אלקיכם המציא אתכם מתחת סבס מצרים. הסברתי בהזדמנויות רבות, וכך כתבתי גם בהגודל של פסח מנחסוש, ארבע לשונות הגאולה הם לא רק ארבע לשונות בעלמה, אלא ארבעה שלבים ביציאת מצרים, וארבע שלבים ודרגות ביציאה מעבדות לחירות. העבדות היא תופעה קשה מנשוא, היא חוויה שאין הרבה חוויות קשים ממנה. אז אנחנו לא יודעים מה זה עבדות, משום שלא חיווינו, ובעולם היום, לפחות בארצותינו, אין עבדים. האמריקאים שבקרבנו יודעים קצת יותר מה זה עבדות, משום שבהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית, רק לפני 150 שנה, הייתה מלחמה גדולה ושחררו את העבדים. אז אלה שגדלו בארצות הברית למדו מן סתם בבית ספר קצת מה זה העבדות. אבל העבדות קשה משלושה סיבות. קודם כל, האדם מטבעות שואף לחופש. הוא נולד לחופש, שואף לחופש, וכולנו רוצים להיות בני חורין. ולכן קבעו חז"ל במשנה, סוף פרק המדגיטין, אפשר לסקוט שטר שחרור לעבד שלא מידיעתו, זוכן לאודם שלו בפונוב. אפשר למכור אותו לעבדות, אין חובן לאודם שלו בפניו. אדם רוצה להיות חופשי ורוצה לקבוע לעצמו את גורלו, את ייעודו במידת האפשר. עבדות קשה משום שעבדים עובדים עבודת פרך, ולא בכדי יש לאב בתורה שאסור להעביד יהודי עבודת עבד. והעבדים בימי קדם עבדו בתנאים הקשים ביותר, העבידו אותם בדרך שאנו איננו מעבידים גם לא שור לעול וחמור למסע. ומלבד העבודה הקשה, עבדים חיו חיי סבל והשפלה מידי אדוניהם, תמיד. כך היה בכל מקום. וכך ודאי היה בבני ישראל בארץ מצרים, שהיו עבדים, עבדו עבודת פרך, כמפורש בתורת מוישה, והסבל והגזרות ושפך הדם שהם סבלו היה קשה מנשוא. ואלה הם ארבעת הלשונות של גאולה. קודם כל, ויצא אתכם מתחת סבלי מצרים, הסבל המיותר שאתם סובלים מידי המצרים, והצלתי אתכם מעבדותם, מן העבודה, עבודת פרך, עבודת עבד, וגאלתי אתכם בזרועי נטויו ובשבותם גדולם, ואני אשבור את מוטות עולכם ותהיו בני חורין. אבל הלשון הרביעית היא החשובה מכולם, ולוקחתי אתכם לי לעם והייתם לכם לאלוקים וידעתם כי אני השם אלוקיכם. וזה התכלס של גאולת מצרים. זה לכו רואיס כי בצי סכם המצרים תעבדו עשר עולקים על ההר הזה. תכליתה של יציאת מצרים, כי לי בני ישראל עבודים, עבודיהם אשר הוציאו סיועיסם מארץ מצרים. ולוקחתי אתכם לי לעם וייסי לכם לאלוקים. אז מה שאמרתי עד לרגע הזה, זה פשט. זה פשט פשוטו של מיקרו, והדברים מתיישבים על ליבי בפשטותם וביופיים. מה שאני אומר עכשיו זה וורט. אולי אפילו ורטל. סופג וורט, סופג ורטל. אבל דברים נחמדים וחשובים. בין כוס ראשון לכוס שני, בין כוס שני לכוס שלישי מותר לאכול, מותר לשתות. לא כך בין כוס שלישי לכוס רביעי. בין שתי הכוסות האלה אסור להפסיק. מדוע? משום שיש הרבה אנשים בקרבנו שהיו מסתפקים בשלוש כוסות בליל הסדר. מבחינתם היה די בשלוש לשונות של גאולה. הרביעית פחות מדברת אליהם. והוצאתי אסכם מסבלס מצרים, הצלתי אסכם אבי דוסם, וגיאלתי אתכם, תהיו בני חורין. ולקחתי אסכם לי לעם, וישי לכם לאלוקים, פחות מדבר אל ליבם. ואנחנו רוצים לומר, לא, 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 כל שלושת הראשונים הם רק הקדמה לכוס הרביעית. היא החשובה ביותר. כי זה התכלס. זה התכלס של יציאת מצרים. כאשר הרשע שואל בו אבוי דעזו יסלוחם, אנחנו אומרים, הכי השיניו, אילו היה שם לא היה ניגל. לא היה ניגל. כי לא ניגלנו אלא בעבור זה עושה השם לוחם. אנחנו מסביעים על המצב על המורו. יצאנו מיץ מסיים כדי לקבל אור מלכות שמיים. ולכן בין שלושת הכוסות הראשונות לרביעי, אנחנו לא מפסיקים לא באכילה ולא בשתייה. כדי ללמד חור שזה התחלית. והכוס הזה הוא החשוב מכולם. ואחרי ארבעת הלשונות של גאולו, אחרי שאנחנו שותים ארבע כוסות, אנחנו ממלאים את הכוס החמישית ולא שותים אותה. והיא קרויה בפינו כוס של אליהו הנביא, וזה כנגד והבאתי אתכם אל הארץ. למה אנחנו ממלאים את הכוס הזה ולא שותים אותו? משום שההבטחה הזו עדיין לא קוימה במלואה, ואנחנו עדיין מצפים להתגשמותה. ברוך השם, חזרנו לארץ קודשנו, ואנחנו נאחזים בה, לומדים בתורה, מקיימים את המצוות התלויות בארץ, אבל עדיין לא זכינו שהקודש ברוך הוא יקבץ את כל נדחי ישראל, ויביא לנו את מושיח צדקנו. ולכן הכוס הזה אנחנו ממלאים, אבל לא שותים אותה. עד שיבוא אליהו הנביא. יהי רצון שנזכה בקרוב לשתות את הכוס החמישית, בלושון של גאולו והווי שיאי אסכם, שיקוים בנו, כי ימי צייסכם מארץ מצרים, ערנו נפלויס, וביאז גואל צדק, במהרו ויומנו, אמן.